הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
כל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק הרביעי מהלכות שמיטה ויובל. לאחר שבשלושת הפרקים הראשונים דיבר הרמב״ם על האיסור דאורייתא בעשיית מלאכת הארץ בשביעית, והאיסורים שהוסיפו חכמים בזה, מדבר הרמב״ם בפרק הרביעי על הדינים הקשורים באיסוף והאכילה של פירות השביעית. בעיקר האיסור דרבנן על הספיחים, וכן על חיוב התורה לשנות באופן האיסוף של פירות השביעית, וחיוב התורה להפקיר את יבול השביעית. ובנוסף לכך מבאר הרמב״ם בפרק זה מתי הפירות נחשבים לפירות שביעית, ובאיזה מקומות חל חיוב השמיטה בארץ ישראל ובארצות הסמוכות לה. פותח הרמב״ם בהלכה א', כל הפירות שתוציא הארץ בשנה השביעית, בין אם צמחו מן הזרע שנפל בה בקרקע מקודם שביעית, אף אם נפל בה מעילה ולא שזרע אותו אדם, בין אם צמחו מן העיקרים השורשים שנקצרו מקודם השמיטה ונשארו השורשים בארץ, וחזרו ועשו שבשנת השמיטה חזרו השורשים והצמיחו פירות, הרי שניהן נקראו ספיח. ובין אם היו מן הסבים והירקות שעלו מעליהן, ואין להן זרע שזורים אותו באדמה, שאילו צמחים מגדלים בדרך כלל בר בשדות ואינם נזרעים בידי בני אדם, והם אינם נקראים ספיחים, הרי הכל, כל שלושת האופנים הללו, שהצד המשותף להם שהם לא צמחו מזריעה מכוונת של האדם, הכל מותר לאוכלו מן התורה בשנת השמיטה, שנאמר בפרשת באר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. ומשמעות הכתוב היא שפירות שצמחו מאליהם בשנה השביעית ניתן לאוכלם. ממשיך הרמב״ם, אפילו שדה שנתייבה, שנחרשה היטב בשביעית וצמחה פירותיה, שזהו דבר שאסור לעשותו בשביעית, הרי הפירות מותרים באכילה, דאף שעבר על האיסור לא נאסרו הפירות, וזה שנאמר בתורה בפרשת בארץ ספיח קצירך לא תקצור, והרי ביאר הרמב״ם שהספיחים שצמחו מאליהם בשביעית מותרים באכילה מהתורה, באף שדה שנתייבה בשביעית באיסור וצמחה פירותיה מותרים הפירות באכילה, מבאר הרמב״ם שאין כוונת הכתוב שאסור לקצור את הספיחים משום שהם אסורים באכילה, אלא שלא יקצור את הספיח שגדל בשביעית, אף אם גדל מאליו, כדרך שקוצר את שדהו בכל שנה, כדי להראות שהפירות הם הפקר והוא אינו הבעלים שלהם, אלא צריך לקצור בשינוי. ואם קצר את השדה כדרך הקוצרין, לוקה משום שעבר עליו דאורייתא, כגון מי שקצר את כל השדה בבת אחת והעמיד קרי ערימה של תבואה ודש את התבואה בבקר. ואופן אחר של איסור הקצירה בשביעית הוא שקצר לעבודת הארץ כמו שביארנו, דיינו כדי להשביח את הקרקע, וכגון שקצר לזרוע באותו מקום, כמו שביארנו בפרק ראשון שהדבר אסור, ואז הקצירה אסורה אף אם עושה אותה שלא כדרך. דיינו שבלב שנאמר בתורה את ספיח קצירך לא תקצור, כלולים שני עניינים, שלא יקצור בשום אופן לעבודת הארץ, ועניין נוסף, שאף אם קוצר לצורך הפירות, שלא יקצור כדרך שקוצר בכל השנים. שממה שנאמר את ספיח קצירך, משמע שלא תקצור בתורת שיעור שלך. אך מותר לקצור לצורך הפירות בשינוי. אלא קוצר מעט מעט לצורך הפירות, שכאשר לא קוצר את כל שדהו בבת אחת, הרי זהו שינוי והדבר מותר מהתורה. וחובט את התבואה במקלות כדי להפריד את הגרעינים מהקליפות, ולא ידוש את התבואה בבקר, ואחר כך אוכל את הפירות. הלכה ב', ומה שנתבהר בהלכה הקודמת שכל הספיחים שצמחו בשביעית מותרים, הרי זה מהתורה, אך מדברי סופרים מגזרת חכמים שיהיו כל הספיחים. הפירות שצמחו מאליהם בשביעית אסורים באכילה, וכל שכנים נזרעו באיסור בשביעית. ולמה גזרו עליהן על הספיחים שצמחו מאליהן שלא לאוכלן? מפני עוברי עבירה שאינם חוששים לאיסור עבודת הארץ בשביעית, שלא ילך אדם ויזרע בשנה השביעית תבואה, חמשת מיני דגן וקטניות, כל הזרעונים הנאכלים לאדם מלבד התבואה וזרעוני גינה, הזרעונים שהם עצמם אינם ראויים למאכל החפרי של אותו זרע ומאכל אדם, כמו זרע הבצלים והשומים, הרי איסור הספיחים הוא כדי שלא יזרע האדם משלושת המינים הללו בשביעית בתוך שדה ובסתר, וכשיצמחו יאכל מהן ויאמר ספיחינן שצמחו מאליהן ומותר לאוכלם, לפיכך אסרו חכמים באכילה את כל הספיחין הצומחין מאליהם בשביעית. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג', הלמדת שאין אוכלים מפירות שצמחו מאליהם בשנה השביעית, אלא רק את פירות האילנות, שבאילנות אין חשש שאדם איתה אילן בשנה השביעית ויוכל את פירותיו באותה שנה ויאמר שצמחו מאליהם. משום שאילן הניתה בשביעית אין אוכלים את פירותיו באותה שנה, אין משום שבמציאות אין פירות הראויים לאכילה צומחים תכף, ואין משום איסור עורלה. ודבר נוסף שלא קיימת בו גזרת הספיחים ומותר לאוכלו כשהוא צומח מאליו בשביעית, הוא העשבים שאין זורין אותן רוב בני האדם, אלא הם צומחים מעליהם, כגון הפיגם, שיח ריחני המשמש לבשמים ולרפואה, והירבוזין השוטים. הירבוזין הוא ירק שעליו רחבים הנקרא אספרגוס, והירבוזין השוטים הן מיני ירבוזין הגדלים בר בשדות ואין זורים אותם בגינות. וכל כיוצא בהן, צמחים שאין דרך רוב בני אדם לזורן, לא גזרו עליהם את גזרת הספיחים, שאין חשש שמא יזרע אותם בשביעית ויאמר שצמחו מאליהם, כיוון שאין הדרך לזרוע מינים אלו. אבל הירקות שדרך רוב האדם לזרוע אותן בגינות, ומיני תבועה וקטניות, הרי כל הצומח מהן בשביעית, בשני האופנים שנתבארו בהלכה א', בין הצומח מהזרע שנפל קודם שביעית, ובין מן העיקרים שנקצרו קודם השביעית וחזרו וצמחו בשביעית, הרי אסור מדבריהם, מדרבנן, ללקוט אותם ולאוכלן, והמלקט אותן, וכן האוכל אותם, מקין אותו מכת מרדות, מלקות מדרבנן, וכתב הרדב"ז שאסרו חכמים אף את הליקוט מחשש שמא יבוא לאכול. ולסיכום, מיני תבועה וקטניות וירקות שדרך רוב האדם לזרוע אותם, שצמחו מאליהם בשביעית, בין מן הזרע שנפל קודם השביעית, ובין ממה שנקצר קודם השביעית, וחזר וצמח שוב, אסרו אותו חכמים בגזרת הספיחים. אך מיני צמחים ועשבים שעולים מאליהם ואין רוב בני האדם זורים אותם, וכן פירות האילנות שצמחו בשביעית, אינם אסורים משום גזרת הספיחים. הלכה ד', ספיחים העולים בשדה בור, שדה שאין זורים אותם מפני רעתה, ובשדה ניר, שדה חרושה, ובשדה קרם, שיש בה קרם של גפנים, ובשדה זרע, שדה זרועה, הרי כל הספיחים הללו מותרים באכילה, ומפני מה לא גזרו עליהם חכמים, לפי שאין אדם זורע מקומות אלו, ולפיכך אין לחשוש שיזרע בשביעית. שדה בור אין אדם לפני לשם לזורו, ושדה ניר, רוצהו בתיקונה, שהוא רוצה אתה לחרוש אותה ולא לזורה, ושדה קרם, אינו אוסר קרמו משום כלי הקרם, ושדה זרע, הרי הספיחין שהם ממין אחר מפסידין אותה, וכן התבן של שביעית, דיינו פסולת השיבולים, מותר בכל מקום, אף בשדה רגילה, ולא גזרו עליו משום ספיחים. הלכה ה', ספיחין של שביעית שיצאו למוצאי שביעית, אסורין באכילה, מחשש שיזרע בשביעית כדי לאכול את הירקות במוצאי שביעית. ואין תולשין אותן ביד מחשש שיבוא לאוכלם אל החורש כדרכו, ובהמה רואה כדרכה ואוכלת את הספיחים. הלכה ועבד מתי אסורין ספיחי השביעית במוצאי שביעית, מראש השנה ועד חנוכה, ומחנוכה ואילך הן מותרין, דהן לחוש שיזרע בשביעית כיוון שאסור ליהנות מהם עד חנוכה. ואז הוא ראה את ספיחי השביעית עצמם, לאחר השביעית הרי הגידולין מותרין. הלכה זין, בסלים שיצאו משביעית למוצאי שביעית, אם עשו כיוצא בהן, שכבר צמחו בשמינית בסלים בגודל כזה, הרי הם מותרים, משום שאף בבסלים שיצאו מהשביעית, צמח כבר רוב יותר, ואם לאו אסורין, וכן שאר הפירות, אין לוקחים אותם במוצאי שביעית, אלא משיעשו כיוצא בהן מפירות מוצאי שביעית. ואם עשה בקיר, שבמקום שהשדות ממהרות לבשל את פירותיהם, כבר גדלו פירות של מין ידוע, הותר האפיל, שמותר לקנות פירות של מין זה גם ממקום שהשדות מאחרים לבשל את פירותיהם, כיוון שמביאים לשם פירות מהמקום הבקיר. ומותר לקח ירק במוצאי שביעית מיד, לפי שבשניים או שלושה ימים כבר גדל ירק היוצא בו במוצאי שביעית. הלכה חטא, מהמתי מותר אדם לקח לוף, שזהו מין בצל, במוצאי שביעית, מי שירבה חדש, רק משעה שרוב הלוף שבשוק יהיה מהלוף שצמח בשמינית, ולא ממה שצמח בשביעית. ואתה מביא הרמב״ם את הזמנים ומצבי הפירות השונים, שעל פיהם נקבע מתי נחשבים הפירות לפירות שביעית. הלכה תת, באחד בתשרי, ראש השנה, לשמיתים וליובלות. שהשמיטה והיובל מתחילות אז, וזהו התאריך הקובע לעניין המעמד ההלכתי של הפירות מבחינת דיני השביעית, וכפי שיפורת בהלכות הבאות. ולפיכך, פירות שצמחו בשנה השישית שנכנסו לשביעית, בעודה מחוברים לקרקע, הרים היו תבועה, חמשת מיני דגן, או קטניות, שר הזרעים הנאכלים לאדם, כמו אפונים ועדשים, או פירות האילן, והגיעו לעונת המעשרות. דיינו שהם גדלו כל כך עד שהם ראויים לאכילה, שזהו בדרך כלל שגדלו שליש גידולם שאז הם חייבים במעשרות, והם הגיעו למצב זה קודם ראש השנה של השביעית. הרי אילו מותרין, שמותר לאוכלם שלא בקדושת שביעית, וכן אין איסור ספיחים בתבועה ובקטניות, וכן מותר ללוקטם ללא שינוי. ואף על פי שאוסף שלוקט אותן בשנה השביעית, הרי מאחר שבאו לעונת המעשרות בשישית, הרי הן כפירות שישית לכל דבר, כי חלות קדושת השביעית היא בשעה שבאו הפירות לעונת המעשרות. ולפיכך אם הגיעו לעונת המעשרות בשישית, לא התקדשו הפירות בקדושת שביעית ולא חלו עליהם כל דיני השביעית. ואם לא באו הפירות לעונת המעשרות, אלא אחר ראש השנה של השביעית, הרי הן כפירות שביעית לכל דבר. ואת המשמעות המעשית של הדברים מבאר הרמב״ם בהלכה יוד, ובכתבי יד הרמב״ם אין כאן ציון של הלכה חדשה, אלא זוהי המשך של ההלכה הקודמת, שהתבועה והקטניות אסורים באכילה משום ספיחין, שדינם כדין תבועה וקטניות שצמחו מאליהם בשביעית, שאסורים באכילה, ופירות האילן שאין בהם איסור ספיחים אוכלין אותן בקדושת שביעית, ודיני האכילה בקדושת שביעית יתבארו בפרק הבא. הלכה י' א', האורס והדוחן והפרגים והסומסמין ופול המצרי שזרעו לזרע, הרי כל אלו הולכים בהן אחר גמר הפרי, שאם נגמר פריים דיינו שנתבשל כל צורכו קודם ראש השנה של השביעית, הרי אלו מותרים בשביעית כפירות שישית, ואם נגמרו אחר ראש השנה של השביעית, אף על פי שהשרישו קודם ראש השנה, הרי אלו אסורים משום ספיחים. הלכה י' ב', הירק בישת לכיתתו, שאף אם נגמר פריו לגמרי בשישית, באם נלקט בשביעית דינו כשביעית. והאתרוג, אפילו אם היה קטן כפול קודם ראש השנה, ונעשה גדול ככיכר, בשביעית חייב במעשרות כפירות שישית, שהרי פירות השביעית פטורים ממעשרות. ואפילו אם כבר היה גדול ככיכר בשנה השישית, הועיל ונלקט בשביעית, הרי הוא כפירות שביעית, שבעצם דינו של האתרוג שונה משאר הפירות שהולכים בו אחר הלקיטה, משום שהוא נזקק להשקיה כירק. ולפיכך אף אם היה גדול ככיכר בשישית, הועיל ונלקט בשביעית, הרי הוא כפירות שביעית. ומכל מקום, אם כבר חנת בשישית, אף אם היה קטן כפול, הרי הוא מתעשר כפירות שישית להחמיר. הלכה י' ג' וכן פירות שגדלו בשנה השביעית, שיצאו למוצאי שביעית ונלקטו בשמינית, הרי בתבועה וקטניות ואילנות הולכין אחר עונת המעשרות, שבאם הגיעו לעונת המעשרות קודם ראש השנה של השמינית, דינם כפירות שביעית, שהתבועה והקטניות אסורים משום ספיחים ופירות האילן קדושים בקדושת שביעית, ואם הגיעו לעונת המעשרות לאחר ראש השנה של שמינית, אין דינם כפירות שביעית, והפרגין והסומסמין והאורז והדוחן, ופול המצרי שזרעו לזרע, הולכים בהם אחר גמר הפרי, שאם נגמר הפרי קודם ראש השנה של השמינית, דינם כפירות שביעית, ואם נגמר פריים לאחר ראש השנה של השמינית, אין דינם כפירות שביעית, והירק הולכים בו אחר לכיתתו, שרק אם נלקט הירק קודם ראש השנה של השמינית, דינו כפירות שביעית, ואם נלקט לאחר ראש השנה של השמינית, אין דינו כפירות שביעית. הלכה י' ד', פול המצרי, שכאמור בדרך כלל הוא נועד לאכילת ירקו, דהיינו עליו, הרי אם זרעו לזרע בשישית שזרע אותו בשנה השישית כדי לאכול את זרעיו, ולא את ירקו. הרי כבר נתבהר בהלכה י' שפול המצרי שזרעו לזרע הולכים בו אחר גמר הפרי, ולפיכך אם נגמר פריו קודם ראש השנה של השביעית, הרי אף שנלקט בשביעית, בין הירק שלו ובין הזרע שלו מותר בשביעית, ואם זרעו בשישית לירק, שזרעו כדי לאכול את הירק, דיינו העלים שבפול ולא כדי לאכול את הזרעים שבו, ונכנסה עליו השביעית בעודו מחובר לקרקע, הרי אף אם נגמר פריו בשישית, מכיוון שנלקט בשביעית, בין ירקו ובין זרעו אסור כספיחי שביעית. וכן אם זרעו לזרע ולירק, שזרעו בשישית כדי לאכול אין את הזרעים ואין את הירק, הרי הן הזרע ואין הירק אסור. הלכה תתווה, עבר וזרעו את הפול המצרי בשביעית, ונגמר פריו בשביעית, ויצא כשהוא מחובר לקרקע לשנה השמינית, ונלקט בשמינית, הרי אם זרעו לזרע, שאז הזרע הוא העיקר, ובזרע הולכים אחר גמר פרי, הרי בן זרעו ובן ירקו אסור במוצאי שביעית, כי שאר הספיחים, שכאשר הם יצאו מהשביעית לשמינית, הרי הם אסורים, ואף הירק תפל הזרע. ואם זרעו לירק, שאז העיקר בו הוא הירק שהולכים בו אחר הלקיטה, הרי הועיל ונלקט בשנה השמינית, בן ירקו ובן זרעו מותר, שאף הזרע נגרר אחר הירק שהוא העיקר. ואם זרעו לזרע ולירק, הרי כל אחד מהם נשאר כדינו, ואין האחד נגרר אחר השני, ולפיכך זרעו אסור משום ספיחים, כיוון שבזרע הולכים אחר גמר הפרי והפרי נגמר בשביעית, וירקו מותר, כיוון שבירק הולכים אחר הלקיטה, והלקיטה הייתה בשמינית. הלכת את זין, בנות שוח, מין תאינים לבנות שסומכות במשך 3 שנים, הועיל והן נגמרין לאחר 3 שנים מתחילת גידולם, הרי אם באו לעונת המעשרות, שסמכו שליש גידולם קודם ראש השנה של השמינית, הרי מכיוון שבפירות האילנות הולכים אחר עונת המעשרות, ועונת המעשרות שלהם הייתה בשמיטה, הרי אף שגמר גידולם יהיה 2 לאחר השמיטה, הרי נאכלין בשנה שנייה מן השבוע, דהיינו בשנה השנייה, של מחזור השבוע החדש של שנות השמיטה, בתורת פירות שביעית, דהיינו בקדושת שביעית. הלכה י' ז', הבצלים הסריסים, מין בצל הזקוק להשקיה תמידית, והם נקראים סריסים, מכיוון שבשונה משאר הבצלים, אין הם צומחים ומוציאים עלים, כאשר לאחר הקירתה מהקרקע מניחים אותם במקום רטוב. וכך גם פול המצרי, שגם הוא זקוק להשקעה מרובה, אף עם זרעו לירק, שבדרך כלל פול שזרעו לירק הולכים בו אחר הלקיטה, וכך גם סתם בצלים הולכים בהם אחר הלקיטה. הרי מכיוון שהבצלים הסריסים ופול המצרי זקוקים להשקעה תמידית, הרי באים מנע מהם מים 30 יום קודם ראש השנה של השמיטה, שכך היא הדרך למנוע מהם השקיה 30 יום קודם לקיטתם כדי שיתייבשו, ושל בעל, בצלים רגילים שאינם צריכים השקיה מרובה, שעיקר צמיחתם עם ימי גשמים, שמנע מהם מים 3 עונות, דהיינו 3 זמני השקיה לפני ראש השנה, שזהו זמן ארוך יותר מ-30 יום, שמכיוון שאינם צריכים השקיה מרובה, הרי כאשר רוצים שיתייבשו לפני לקיטתם, צריך למנוע מהם מים יותר מ-30 יום לפני לקיטתם, הרי בכל אופן, כאשר מנע מהבצלים והפול מים מספיק זמן קודם לקיטתם כדי שיספיקו להתייבש עד ללקיטה, כל אחד לפי צורכו, הרי אילו מפירות שישית. ואם מנע מהם מים פחות מכאן, דיינו בבצלים סריסים ופול המצרי פחות מ-30 יום קודם ראש השנה, ושל בעל פחות מ-3 עונות, הרי הם כספיחי שביעית, משום שלא גמרו להתייבש קודם השביעית. על החיות ח' הדלוין שקימן לזרע שישיר אותם באדמה שהתייבשו כדי להשתמש בזרע שלהם, אם הוקשו לפני ראש השנה ונפסלו מלאכול אדם, מותר לקיימן בשביעית, משום שנחשב הדבר כאילו תלשם בשישית והם נחשבים מפירות שישית, ואם לאו הרי הם אסורים כספיחי שביעית, וכן הירקות כולן שהוקשו לפני ראש השנה מותר לקיימן בשביעית, ואם היו רכים כשנכנס ראש השנה של שביעית, אסור לקיימן משום ספיחים, ואין מחייבין אותו לשרש דיינו לעקור את אלוף שסמך בשנה השישית ונשאר בשנה השביעית בארץ, אלא מניחו בארץ כמו שהוא בשנה השביעית, ואף אם סמך בשביעית, הרי למוצאי שביעית מותר לקחת אותו, ואין מחייבין אותו לשרש את הקונדס, מין ירק שהעיקר שלו שוהה בארץ כמה שנים והוא מוצא עלים מדי שנה, אין צריך לעקור את העיקר שנשאר בארץ בשביעית, אלא גוזז בעלין, שתולש את העלים שצמחו בו בשביעית. משום מרית העין, אסור לו להשתמש בהם, ואם צמח למוצאי שביעית, מותר להשתמש בעלים. על החיות, תלוף של ערב שביעית, וכן בצלים הקיצונים, צלים שזורים אותם בקיץ, ופועה צמח שמפיקים ממנו צבע אדום שנגמרו פירותיהן לפני השביעית, מותר לעקור אותן בשביעית בקרדומות של מתכת כדרך קסירתם, ואין בזה משום עבודת הארץ. על החחף, הבצלים שהבשילו בשישית, ואישה אותם באדמה כדי שהתייבשו, שדינם כבצלים שנעקרו, וירדו עליהן גשמים בשביעית וצמחו מהם עלים חדשים, הרי כל זמן שהעלין שלהן ירוקין הרי לו מותרים, כיוון שצמיחתם היא מהבצל עצמו, שנחשב כאילו נעקר בשישית, ואם השחירו שציבם של העלים הפך לירוק כהה, הרי זה סימן שצמחו על ידי עניקה מהקרקע, ולפיכך הרי אלו קנטוין בארץ, שהם נחשבים כגידולי שביעית ואותה נעלים אסורים משום ספיחין. ובין כך ובין כך, בין אם העלים עדיין ירוקין ובין אם כבר השחירו, הרי הבצלים עצמן ביתר הנומדין, שהרי בצלים עצמם לא גדלו כלל בשנה השביעית. הלכה חפה א', בצל שעקרו בשביעית ונאסר משום ספיחים, ונטעו בשמינית, ורבו גידוליו על עיקרו, שהתוספת שצמחה בשמינית מרובה מהבצל שנעקר בשביעית, הרי העלו גידוליו את עיקרו שהגידולין המותרים שצמחו בשמינית מבטלין את חלק הבצל האסור שצמח בשביעית, והותר הכל, שאף הבצל עצמו הותר שאין בו איסור ספיחים ואינו קדוש בקדושת שביעית. ואף שאין כאן ממש תערובת, שהרי החלק המותר צמח על גבי החלק האסור, ואין האיסור מעורב לגמרי ביתר, על כך מוסיף הרמב״ם, מועילו שביעית איסורה על ידי קרקע, שאיסור הפירות בשביעית הוא מחמת מצוות שביתת הקרקע, כלשון הכתוב ושבתה הארץ שבת להשם. הרי כך בטלתה על ידי קרקע, שהאיסור עצמו מתבטל על ידי הקרקע. בשתי ההלכות הבאות מדבר הרמב״ם על הצורך לשנות באופן האיסוף של פירות השביעית. הלכה כ"ב, הפירות שיוציא האילן בשביעית, שכאמור לא חל עליהם איסור הספיחים והם מותרים באכילה, לא יאסוף אותן כדרך שהוא אוסף בכל שנה, אלא יאספם בשינוי כדי להורות שהשדה יפקר והוא איננו הבעלים עליהם, שנאמר בפרשת בער, ותנבי נזיריך לא תבצור, ואין כוונת התורה שאסור לו לבצור את הפירות כלל משום שהם אסורים באכילה, שהרי נאמר והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, אלא שלא יבצור כדרך הבוצרים, וכן שלא יבצור לעבודת האילן. ואם בצר לעבודת האילן, דיינו כדי להשביח את האילן, כגון שבצר ענבים כדי שיגדלו שאר הענבים ברווח, אף אם לא בצר כדרך הבוצרים. או שבצר את הענבים לצורך האכילה שלהם עצמם, אלא שבצר כדרך הבוצרים, הרי זה לוקה. ממשיך הרמב״ם בהלכה חף ג' וכיצד הוא עושה כאשר הוא בוצר לצורך הפירות עצמם, שלא תהיה הבצירה כדרך הבוצרים, תאינים של שביעית אין קוצין אותן במוקצה, שלא שותחים אותם לייבוש במקום המיוחד לכך, אבל מייבשן בחור בה, מקום חרב שאינו מיועד לשטיחת פירות. אף שהשינוי הוא לא באופן כתיפת התאינים, אלא בהנהגה עם הפירות לאחר הקטיף, ולא ידרוך את הענבים של השביעית בגעת, מקום המיועד לדריכת הענבים, אבל דורך הוא בערבה, כלי המיועד ללישת בצק ולא לדריכת ענבים. ולא יעשה זיתים, דיינו שלא יכתוש וישחט את הזיתים כדי להוציא מהם שמן בתוך בית הבד, המקום המיועד לעשיית השמן. אבל קוטשו את הזיתים קטישה ראשונית באמצעות מכתשת מחוץ לבית הבד, ומכניס אותם לאחר הקטישה לבד קטן ביותר, דיינו לבור קטן ביותר, ומניח עליהם את הקורה וסוחט מהם את השמן. ואפשרות נוספת, ותוכן את הזיתים בבית הבד, שהוא תוכן את הזיתים ברחיים שבבית הבד, שהזיתים תכונים ולא קטושים ואז כבר יוצא מהם הרבה שמן, ומכניס אותם לאחר התחינה לבד קטנה, שמכיוון שנשאר בהם רק מעט שמן, אין צריך לסוח אותם בבד קטן ביותר, אלא יכול להניח עליהם את הקורה בבד קטן, אף אם אינו קטן ביותר. וכן בשאר הדברים של כתיפת הפירות מהאילנות למיניהם, הרי כל דבר שהוא יכול לשנות בהם משנה. ובהלכה הבאה מדבר הרמב״ם על דין הפקר היבול בשביעית. הלכה כ"ד מצוות עשה מן התורה להשמיט, דיינו להפקיר את כל הפירות שצמחו בשנה השביעית, שנאמר בפרשת משפטים, והשביעית תשמטנה ונטשתה. וכל הנועל את כרמו או סג שעושה סייג וגדר סביב שדהו בשביעית, ולא ישיר שום פתח כדי שיהיה אפשר לאנשים להיכנס ולקחת פירות, הרי זה ביטל מצוות עשה. נאמר על כך במחילתא שלא יאמר אדם מפני מה אמרה התורה להפקיר את השדה, כדי שיוכלו העניים את הפירות. הרי אני מכניסם לתוך ביתי ומחלקם לעניים, דיינו שהוא עושה גדר מסביב לשדהו שאף אחד לא יוכל להיכנס, והוא עצמו אוסף את כל הפירות לביתו, ובביתו הוא מחלק מהם אף לעניים. תלמוד לומר, והשביעית תשמטנה ונטשתה, מגיד שפורץ בפרצות כדי שיוכלו כולם להיכנס לתוך השדה. וכן אם לא עשה גדר מסביב לשדהו, אלא הקדים ואסף את כל פירותיו לתוך ביתו, הרי הוא מבטל את המצווה. אלא יפקיר הכל, ויד הכל שווין בכל מקום, שצריך להפקיר את הפירות באופן שכל האנשים, עניים ועשירים, יוכלו להיכנס לכל שדותיו וליטול את הפירות. שאף הקרקע של השדה יפקר לצורך נטילת הפירות, ולפיכך מותר להיכנס לשדה חברו בשביעית כדי ליטול את הפירות משם. שנאמר באותו פסוק, ואכלו אביוני עמך, ודרשו חכמים בירושלמי, שאביוני הכוונה לעניים, ועמך הכוונה לעשירים. ויש לו, דיינו שמותר לבעל השדה להביא מעט פירות לתוך ביתו כדרך שמבין מן ההפקר. דיינו כדרך שכל אדם רגיל להביא מההפקר, שזהו לא יותר מחמש כדי שמן. דיינו זיתים בכמות שניתן להפיק מהם חמש כדי שמן, וחמש עשרה כדי יין. ענבים בכמות שניתן להפיק מהם 15 כדי יין, ששיערו חכמים שזהו השיעור שדרכו של אדם ליטול ולהחזיק בביתו לצורך מאכל אנשי ביתו. ובדיעבד, אם הביא יתר מזה, אף שעבר על האיסור, מותר לו להשאירם בביתו ואינו צריך להפקירם. ובנוגע להמבואר שהדין הוא שיד הכל שווין בכל מקום, הרי בתוספת במסכת שביעית מתואר שבית הדין היו ממנים שלוחים שהיו כותפים את הפירות ומטפלים בהם עבור כלל הסיבור, ואחר כך מחלקים אותם באופן שווה. ועל פי זה חידשו כמה אחרונים דרך שבאמצעותה יטופלו פירות הגדלים בשביעית, והיא המכונה אוצר בית דין. ובהלכות הבאות עד סיום הפרק מבאר הרמב״ם את המקומות שבהם נוהג חיוב השמיטה. הלכה חפי, אין מצוות שביעית נוהגת אלא בארץ ישראל בלבד ולא בחוץ לארץ, שנאמר בפרשת בהר, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת להשם, שרק מי שבאו לארץ ישראל התחייבו בשמיטה, ומכאן שאין השמיטה נוהגת בחוץ לארץ. ונוהגת מצוות השמיטה בין בפני הבית בזמן שבית המקדש קיים ובין שלא בפני הבית, אף כשבית המקדש חרב. ונחלקו הראשונים האם בזמן הזה נוהגת השמיטה מדאורייתא או מדרבנן, ורובם סוברים שרק מדרבנן, ורוב המפרשים סוברים שזוהי גם דעת הרמב״ם. הלכה כ"ח, עבר הירדן, העבר המזרחי של הירדן, מקום נחלתם של בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה, הרי השביעית נוהגת בה רק מדברי מדרבנן, אך מהתורה אין השביעית נוהגת, אלא בארץ כנען שבסידה המערבי של הירדן. והדבר נלמד בספרה מהכתוב בפרשת בהר, כי תבואו אל הארץ, הארץ המיוחדת, למעט את עבר הירדן המזרחי. וספיחי עבר הירדן וספיחי סוריה, ספיחים שצמחו בשביעית בעבר הירדן ובסוריה מותרים באכילה, גם אם יש בהם מקומות שכבשו מפעולי בבל, כדי שלא יהיו ארצות אלו, שמלכתחילה לא חל עליהם חיוב השמיטה כלל מהתורה, חמורים מחלקי ארץ ישראל, שהחזיקו בה רק עולי מצרים, שבהם לכתחילה היה חיוב השביעית מהתורה, ומכל מקום לאחר שגלו ושוב לא כבשו מולי בבל, שהחיוב הוא רק מדרבנן, לא גזרו על הספיחים. כל שכן בעבר הירדן ובסוריה שמלכתחילה חיוב השמיטה שם הוא מדרבנן, שלא גזרו בהם על הספיחים. הלכה חפתת, גוי שקנה קרקע בארץ ישראל וזרעה בשביעית, הרי פירותיה מותרים, ואין בהם איסור ספיחים, משום שלא גזרו על הספיחים, אלא מפני עוברי עבירה, שלא ילך ויזרע בשביעית בסתר, וכשיצמחו יאכל מהם ויאמר ספיחים אין. והגויים הרי אינם מסובין על השביעית כדי שנגזור עליהן, ולפיכך מותר לאכול את מה שצמח בשדותיהם. וישנה מחלוקת גדולה בפוסקים, האם הפירות שצמחו בקרקע הגוי ונגמרו על ידו, לא חל עליהם דין השמיטה כלל שאין בהם קדושת שביעית, וניתן להשתמש בהם כיבול חוץ לארץ, או שההיתר בקרקע הגוי הוא רק לעניין ספיחים, דהיינו שהפירות מותרים באכילה, אך עדיין הם קדושים בקדושת שביעית. ונחלקו אף בדעת הרמב״ם בזה. ועיקר המחלוקת היא בין המבית לבית יוסף, שהמבית סבר שחלה על פירות הנוחים קדושת שביעית, ושכך היא גם דעת הרמב״ם, ואילו הבית יוסף סבר שבעיקר על פי שיטת הרמב״ם אין בפירות הנוחרים קדושת שביעית. ובנוסף לכך נחלקו האם בקרקע הנוחרי יש איסור עבודה ליהודי בשנת השמיטה. והדבר נוגע לעניין היתר המחירה של הקרקעות לנוחרים בשנת השמיטה, זאת בנוסף לעוד בעיות הכרוכות ביתר המחירה. הלכה למד, עיירות ארץ ישראל הסמוכות לספר, שהן סמוכות לגבול ארץ ישראל, מושיבים בית דינה לאין שומר, כדי שלא יפוצו, יפשטו, הגויים, הגרים בסמיכות לשדות אלו, ויבוזו לעצמם את פירות השביעית, ולא יישאר לעניים מה לאכול. וכאן מסתיים הפרק הרביעי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.